השבוע אנחנו עוסקים בסוגיה גדולה ומעניינת, מדינה איסו והטו, והקשר לפרשת השבוע זה בסוגיה של זרויה בשלו. איל נוזיר, נזיר אמור להביא קורבן, ואיל נוזיר הוא שלומים שנאכל לבעלים, אבל חידוש שלא מצינו כבוסה בשאר הקורבנות, הזרוע של האיל דינו לכהנים, והוא אסור לזר. ואף על פי כן דורשים חז"ל מפסוקים ממקורי הקודש שבפרשת השבוע, ולא כך הכהן הזרוע בשל מן האיל, וחלס מצו אחס מן הסל ורקיק מצו אחס ונוסו הכף אינוס אחס גלחוי, והן הפרש מקורי תנופו לבני השם קודש הוא לכהן, או חזי התנופו, וגם הוא דורש שצריך לבשל את הזרוע ביחד עם הקורבן, עם האיל. ולכן הזרוע נותן טעם באיל, והזרוע נאכל רק לכהנים כקודש הקודשים, כאשר האיל הוא שלומים ונאכל לבעלים. וגם הוא אומר את בחורים, סעד יקרס ומתבייז, זרוע בשל החידוש הוא, ולכן אין ללמוד ממנו, ראי על השיטס הביהודה שמין, ראי על השיטס חכומם, שמין במינו בטל. כאן מין במינו יבוטו, והטעם של הזרוע לא אוסר את גוף האיל לזר, אבל אין ללמוד מכאן שמין במינו בטל, כי זרוע בשל החידושו, ואין לך בעיה לחידושו, אם החידוש, חידוש לא ילפינן. כותב רש"י, מה החידוש של זרוע בשל? בכל מקום אסור לבטל איסור לכתחילה, וכאן מותר לבטל איסור לכתחילה. אז הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה איסור אין מבטלן איסור לכתחילה. אף על פי שידענו, כל מי שלמד יודע, יודע, כל תלמיד חכם יודע, שאף על פי שחידש התורה שמיעוט איסור בטל ברוב היתר, אבל זה רק במצבים שבדיעבד. כך קרה שאיסור נפל לתוך היתר, אבל אין מבטלים איסור לכתחילה. נחלקו ראשונים, האם דין זה דאורייתא היא או רק מדרבנן? האם מן התורה אסור לבטל איסור לכתחילה או שמא רק מדרבנן? יחיד הוא בין הראשונים שסבור שמדובר באיסור דאורייתא, הרב. הרב בתמים דיים, תשובה סימן ריש למטס, רב מצוטט על ידי שער אבותינו הראשונים, הרשב"א בתורס הבייס, שבייס ד' שער ג' מצטט את שיטת הרב, כך גם בתשובת הרשב"א, הר"ן בעבודתו ל"ה עומד בייס, במקומות רבים, בראשונים, מצוטט שיטת הרב, הרב הסבור. אין מבטלן איסור לכתחילה, זה דין דאורייתא, כאשר כל יתר אבותינו הראשונים סבורים שרק מדרבנן אסור לבטל איסור לכתחילה. הלכה הזו מופיעה ביורדי סמן צדיק תרד סעיף ה' וכותב שם השח סעיף קוטן זיין, כך מבואה בביס יויסף בפרי חדש וכל יתר הפויסקים שלהלוך הקיים אלון אין מבטלים איסור לכתחילה מדרבנן ולא מדאורייתא. הרבד מוכיח מסוגיה זו שציטטתי בחורן צדיק חס ומדבייס, אם אומרים חז"ל שזרוע בשלו של הנזיר הוא חידוש, ומה החידוש שהתורה מצווה לכתחילה לבטל איסור, לבטל, לבשל ביחד באותה כדרו את הזרוע שאסור לזר ביחד עם שאר חלקי הקורבן שנאכלים לזר, זה החידוש. בכל מקום אסור לבטל איסור לכתחילה, וכאן אנו אמורים לכתחילה לבטל איסור. מסוגיה זו לכל יש ראיה גמורה שעצם הדין שאין מבט הנסר הזה חייב להיות דאורייתא, כי אם זה דין דרבנן אז מה החידוש יש בזרוע בשל? ולמה לא נוכל ללמוד ממנה לשאר דיני תורה? אז איך יתר הראשונים, התוספות בראשם, הרשב"א, הריטב"א וכל יתר הפוסקים, איך הם מתרוצים סוגיה זו? מה החידוש יש בזרוע בשל? חידוש גדול כותבים הרשב"א והריטב"א שם בחורין צדיק חס ומדבייס. גם אם אין איסור מן התורה לבטל איסור לכתחילה, אבל גנאי הוא, גנאי הדבר, והתורה לא תצווה לכתחילה לעשות דבר שיש בו גנאי, שיש בו גם. ולכן, אין איסור לבטל איסור לכתחילה, אבל זה לא יכול להיות מצווה. התורה לא תצא ולכתחילה לעשות דבר שיש בו רייסה, שיש בו גנאי, לבטל איסור לכתחילה. כך כותבים הרשב"א והריטב"א. ולכן רצח, כך צריך ליישב קושיה נוספת, שאני לא זוכר מה ראשונים שואלים, אבל אחרונים ודאי מעריכים בשאלה הזו, יומה סמך זיין ומדבייס. שם אנחנו עוסקים בצפורי מצוירה. צפורי מצוירה שאחת משחטת והשנייה משולחת. וחזל אומרים, מששלחנו את הציפור המשולחת וקיימנו את מצוותה, ממילא האיסור שחל עליה, פוקע. אין לך דור שנאסס מצווסי ומויאלן בוי, אומרים חזל. בהכרח שאחרי שילוח הציפור לא ייתכן שיש בו איסור. לא יום רטר שלח לתקולה. אם מדובר איסור הנאה, ביום הימים אדם עלול לצוד את הציפור הזה, להנות ממנו, לאכול את בשרה, אז לא יאמרו תורה שלח לתקולה, ובהכרח שמשקיימנו במצוות שילוח, האיסור נפקע ממנה. וגם פה שואלים האחרונים, הלא אומר שלחנו את הציפור הזה, ושוב אין היכר בינו לבין שאר כל מיליוני הציפורים שבעולם, ממילא בטלה ברוב. אז מה חשש את הכל יש כאן? מה הבעיה לא יאמרו תורה שלח לתקולה? כל איסור שמעורב בהיתר ואין היכר מה אסור ומה מותר, ממילא הוא בטל ברוב. אז הציפור הזה בטל בשאר כל ציפורים שבעולם, כי אין הבדל בינו לבינם ואין היכר איזה ציפור הייתה מצפורה מצוירה או לא. אז מה תקלה יש כאן? כך שהוא למשל המלך ורבים אחרים מן האחרונים. ואני אומר גם פה זה מצווה לכתחילה, כך התורה מצווה לשלח את הציפור. התורה לא תצווה לעשות דבר שיש בו ביטול איסור, משום שגנאי הדבר, ואף אם היתר הוא, לא ייתכן שיהיה בכך מצווה. אז יש שתי סוגיות בשעס שלכל יש ללמוד מהן שמן התורה אסור לבטל איסור לכתחילה. יום הסתם הסיין ומדבייס לא יום לתורה שלח לתקונה, חולן צדק חס ומדבייס וזרועי בשאל החידושו, אבל רוב הראשונים סבורים שעצם ההלכה אין מבט לניסור לכתחילה, זה רק דין דרבנן ולא דין דאורייתא. אז הראשונים מיישבים את הסוגיה בחולן, כך צריך ליישב גם את הסוגיה ביום הסתם הסיין ומדבייס, גם אם אין איסור דאורייתא לבטל איסור לכתחילה. אבל זה לא דבר יפה, לא דבר ראוי, כלשון הרשב"א והריטב"א יש גנאי בביטול איסור לכתחילה, ולא ייתכן שהתורה תסבל לכתחילה לעשות דבר שיש בו פגם. עצם הדין אין מבטלן איסור לכתחילה. אם מדרבנן, מדרבנן, אז מדובר בתקנה. אם זה מדאורייתא, מה מקור האיסור? מה שורשו? מניין למדנו זאת? אז הפרי תויר, סימן צדיק תס, סימן צדיק תס המקור בשכנו חיים הבת למסור חצלו, כותב פרי תויר. פרי תויר כידוע זה אור החיים, ספר עצום על איסר והטא על ילדיה, בבית מדרשו של אור החיים, אור החיים כותב בפרי תויר, אצל אור החיים, הלוך על המוישה מסימי. אני תמיד מסתייג כאשר אחרון מאחרונם אומר על הלכה המסוימת שמופיעה בגמור בפויסקים, הלוך על המוישה מסימי. הלוך על המוישה מסימי צריך לכאור להיות מפורש בתלמודים, בבבלי או בירושלמי, מקסימום הראשונים. אבל דין שאנחנו מוצאים בגמור בסתומה, הראשונים לא תרחו לומר מה מקור ההלכה, לומר שזה הלוך על המוישה מסימי זה דבר רחוק. חזל קיבלו בקבלה, איש מפייש דור אחרי דור, מהן ההלכות שנמסרו למוישה מסיני ומוישה מסורן ליהושע וישוע זמקלם וזקלם לנביאים לאנשי כנסת גדולה, וכך למעתיקי השמועה שבכל דור ודור. רחוק הדבר שעד לאחרון מן האחרונים לא ידענו שורש הלכה הזו, ואחרונים אומרים הלוך על המוישה מסיני, זה נראה דבר רחוק. אבנה מילואים, סמניות חס בתשובס שבסוף ספר אבנה מליאם אומר, גם אם מדובר בדיורייסה אבל אין לו לב, אין בו עשה, זה יותר קל משאר איסורים, וזה רק איסורה באלמה. מה זאת אומרת איסורה באלמה? וזה מביא אותנו לשאלה מעניינת. אין מבטן איסור לכתחילה, אין מדובר באיסור מוגדר, איסור מוגדר ומסוים, דין מסוים בדיני ביטול ברוב. ביטול ברוב זה דין של בדיעבד, אבל לכתחילה אין לבטל, או שמא מדובר בסברה כללית. אני לא אוהב להשתמש במילה הזו, אבל הלכה פילוסופית. רק לפני שבוע, שבועיים, אני לא זוכר מתי זה היה, ציטטתי מהסון סופר, כל המערב פילוסופיה בהלכה עובר אלוי סחרש בשור וחמו יעטוב. אבל אנחנו שואלים, האם מדובר באיסור מוגדר, דין מסוים, דין מסוים בדין הביטל ברוב, או שמה סברה כללית שחזל חידשו מאובנסה דליבה, מהרגשת הלב? אין להתחכם על דין התוירה. כאשר התוירה אוסרת איסורים, התוירה רוצה שאנחנו ננהג בהם איסור, ולא נעשות תצדיקים ופטנטים והמצאות להתיר את האסור. יש להניח את האיסור באיסורו, את ההיתר בהיתרו, ולא לעשות תצדיקים והמצאות ואמצעים כדי להתיר את האסור. האם מדובר בדין כללי או שמה בסברה מוגדרת ומסוימת חידוש אודי רייס אודי רבונן דין מסוים? אני רק רוצה לחדד את שאלתי ולהביא דוגמאות גם לתחומים אחרים שישנן מצבים שבהם בדיעבד יש היתר, אבל אחר תחיל אסור ליצור את המצב הזה. יש בישבת הדין בבוסה בכל אופן נת בר נת נויסן טעם בר נויסן טעם מותר. אנשים שומעים נת בר נת, זה לא נח, זה לא לחש נגד העין הרע, זה ראשי תיבות נויסן טעם בר נויסן טעם. זאת אומרת, כאשר בישלנו בשר בסיר, הבשר נתן טעם בסיר, הסיר נוקה, הוא נקי לחלוטין, אחר כך אנחנו מבשלים אוכל פרווה באותו סיר, כתוב בגמור שמותר לאכול את הפרווה ביחד עם חלבי, משום שיש כאן נת בר נת, הבשר נתן טעם בסיר, עכשיו אין בשר, הסיר נותן טעם במים והם מבליעים את הטעם באוכל הפרווה. אז מכיוון שזה נת בר נת, פעמיים לא ישים טעם קולש טעמי, זה טעם קלוש, ולכן הפרווה לא נהיה בשרי, וזה הדין של נת בנת. נת בנת בדיעבד מותר, אבל אסור לך תחילה ליצור מצב של נת בנת, אסור לך תחילה לבשר את הפרווה על מנת לאכול אותו ביחד עם חלבים. בערך השבס במוקצי יש דין גרף של רי, גרף של רי מותר לטלטל, ויפר פיקן מפורש פעמיים בשס בית שכו פרפו מדבי שבס דף קוף מם גימל, אין אויסן גרף של רי לך תחילה. גרף של רי זה מצב של בדיעבד, כשיש משהו מצליח בתוך הבית התירו להוציא אותו, אבל אין לך תחילה ליצור גרף של רי אמנת לטלטל, אין לך תחילה לעשות נד ברנת. בכללי סווק סווייקה יש כלל מפורש בפי חודש בקורא סווק סווייקה ביודע סמנקוף יוד סווק סווייקה מותר, אבל אין ליצור סווק סווייקה לכתחילה, יש להימנע מנצור מצב של סווק סווייקה. אז במרחבי ההלכה, בהלכה שבת, הבאנו שתי הלכות מדינה יסר והתר, אנחנו רואים, יש מצבים שבדיעבד זה מותר, אבל אין לכתחילה ליצור מצב כזה. אולי כל ההלכות האלה מושתתים או דומים להלכה של אין הרב הנסה לכתחילה, ביטול ברוב, אמנם זה דין דיורייסר, אבל אין להתחילה לבטל איסור ברוב. והיסוד של כל ההלכות האלה, אין להתחכם ולהרים ולנצל, ולנצל פרצות או אפשריות להתיר את האסור. להתחיל אדם צריך לחיות את חייו לפי התורה, לנהוג איסור במה שאסור, להתרחק במה שאסור, לנהוג היתר במה שמותר, לא ממתיר לשם לכך, ולא להתחכם ולא לנסות להתיר את האסור עם בדרכים שבדיעבד ההיתר תופס. אז מה זה הדין של אין עבד לנסה לחזקה? אז הבא נחזור למה שאמרנו מקודם. אם מדובר באיסור דרבנן, אז יותר קל לומר דין מסוים, איסור מוגדר, אין לדמות הלכות זה לזה, אין איסור גרף של רי לחזקה, זה דין אחד, נת בנת זה דין אחר, אין עבד לנסה לחזקה לדין שלישי, ולא בהכרח שיש חוט שמקשר את כל ההלכות האלה. אם מדובר בדין דיורייס, אז בצדק אנחנו צריכים לשאול, אז מניין למדו חזל הלכה הזו? אז הפרי פייר אומר, הלוך למשים הסיני, הדברים לבוקים, בהכרח שיש איזשהו סברה בדבר. אז בשאלה הזו תלויים הרבה שאלות נוספות. למשל, יש דין, נויסים טעם לפגם מותר, האם לך תחילה מותר לערב איסור? בהתור בדרך של נויסן טעם לבגם, האם מותר לך תחילה לבגום טעמו של איסור על מנת להתירו? האם הדין של אין עבדת נסלחתי לנאמר רק בביטל ברוב אחרי רבם להתות, או בכל הדרכים והאופנים שיש בידינו להתיר את האסור. אפשר לפגום את טעמו. באין אפשר לעשות הרודס שהוא נויסן טעם לפגם. איך נתייחס לדין של הלך אחרי הרוב? דין נוסף, שאף הוא נלמד מאחרי במלאטה, שהולכים אחרי הרוב. האם לך תחיל מוצא לתאום? מצב שבו נלך אחרי הרוב. כל השאלות האלה תלויים בהבנת הדין היסודי. האם מבטלן איסור לך הבחירה? אז יש לנו כמה מקורות מדברי אחרונים, שבהם למדנו, שאחרונים קישרו את הדין של הלך אחרי הרוב, עם הדין של ביטול ברוב, וגם לגבי הליכה אחרי הרוב השתמשו בהלכה של אין מבטל איסור לך התחילה, הפרימגודים. פרימגודים סמקוף יהוד, לא משבצי זו עובר, ספסי דה סמרם הזין, תמיה על מה שלמדנו בזבוך המים גמל. זבוך המים גמל לגבי חטאת שנתערב בבהמות של חולים או בקודשים קלים, שאיננו בצל ברוב, לגמור שואלת נכבשינו ונינאידו, ואז כל דפורש מרוב בפורש. למה לא נכנס את כל העדר, כל העדר שקורבן חטאת בהמת חטאת נתערב בהם, נכנס את כל העדר וככה נפתח את השערים. מטבען של בהמות שהן שוחרות חופש וכולם יצאו ויתפזרו, אז נוכל לומר, כל דפורש מרוב בפורש, כל בהמה שיצא מן העדר, הולכים אחרי הרוב, ונתיר כל בהמה כאשר היא פורשת ומתרחקת מן העדר, כי זה כל דפורש מרוב בפורש, כאשר הוא בגמור. ובגמור מתרצים, מיתר הדין היה אפשר לעשות זאת, וזה פתרון מצוין, אלא גזרה שניקח מן הקבוע. כשתו חכמים, אדם, אחרי שכולם יהיו מכונסים, לא ירצה לפתוח את השערים ואחר כך לרוץ אחרי כל בהם, אל תפוס את כולם בתוך היתרה, אלא שאני אקח מנה קבוע. וכל עוד הם לא פרשו, אז כל קבוע כמה צומח, זה דומה. כך זה בגמור. ותמי הפרימגודים, מה זה שחזל שואלים נכבשיני ונעיני, הרואים מבט הניסו לחתכם? שם לא מדובר בביטול ברוב, שם מדובר בדין הלך אחרי הרוב, כל דפורש מרוב בפורש, ויחד פיקן פשוט היה אצל הפרימגודים, שגם פה אנחנו אומרים, אין מבט לניסור לך התחילו. יש תשובה בריבש, והריבש כמובן הוא מקור הרבה יותר חשוב, לא שפרימגודים לא חשוב, אבל הריבש היה מרב עשינו הראשון, הם תלמידו הגדול של רבנו ניסים, של הרן, הריבש בסימן טוב, צדיק חס, מדבר על דין של הליכה אחרי הרוב, וגם הוא מקשר את זה ממבט לנושא לכתל. מה הנושא של הריבש? שויכת אחד, שויכת ובוידק שלא בדק בדיקס הרי בבהמות. אני חושב שלפני זמן מה דיברנו על המושג של מיעוט המצוי, הראינו שבסימן המתס ביודע מבואר שבדיקס הרי בגלל שסרחות מאוד שכיחות בריות, אז אף על פי שמעיקר הדין מנפה הולכים אחרי הרוב, אבל במיעוט המצוי, מיעוט השכיח, צריך לבדוק. והשויכת הזה לא בדק, והוא מכר בשר לרבים. כותב הריבש, אין מבט לניסור לכתחילה, ואם הוא כן ביטל, אז גם בדיעבד, אם הוא ביטל במזד, זה אסור למבטל. שויכת הזה, שהוא אמור היה לבדוק ולא בדק, פשע בתפקידו, זה דינו כדין מזד, ולכן יש לאסור את הבשר אפילו בדיעבד, לכל האנשים שקנו ממנו בשר, משום שהוא ביטל בשבילם, ולכן כולם נחשבים למבטל עצמו, כך כותב הריבש. הרי שאחרופי שכאן מדובר בהליכה אחרי הרוב, הולכים אחרי רוב בהמות שאינם טריפות, אחרופי כן הוא מדמה את זה לכל לדין של אין מבטלן איסור לכת חילו. מקור שלישי זה אקסם סויפו, ואקסם סויפו מחדש חידוש בשלוש מקומות שונים בתשובס אקסם סויפו. אורך הים קוף חופטס, יורדי ישין יוטס, חוי שמשפוט זמן חום בייס. ואקסם סויפו, כאן אנחנו צריכים קצת להרחיב, סוגיה מעניינת. אז הזכרנו מקודם את מה שאולים האחרונים מיומס המחזיים המדבייז, לא יאמרו תוירה שלח לתקולה, משמע שזה איסא דאורייתא, האיסור לבטל איסור לכתחילה, כי אם זה מותר, אז מה הבעיה? אתה שולח את הציפור והיא בטלה ברוב ציפורי העולם. הנוידה ביהודה, מדיר את עניון הירדי הסמם, ממהי, אך סמסויפה בשלושת התשובות הנאו, רב שלוי מקרובי, תשובסו אלף לוחו שלוי מירדי הסמם, קור פי אלף. רבים האחרונים, יד אברום, יהודי הסמן, צדיק א', כל אלה חידשו. שיש הבדל בין ביטול שישים, מי משאין מן הלך בלך, לביטול יובש ביובש. עד כאן לא נחלקו ראשונים, אם מדובר בהיסטוריה ובהיסטוריה רבונון, אלא כאשר מדובר בביטול בשישים. אבל יובש ביובש, חד בצורי, לכולי אלמה אסור מנפר לבטל. למה? אז אני לא יודע אומר, ביטול לך בלך, אז האיסור עבר לבטל מן העולם. בטל בשיש, שבטעם בטל כאילו איננו. איך סמסו איתו? מתבטא כאילו נשרף, עובר בבוטל מן העולם. וכי אגב ננחלקו, אם זה מנטוי לאיסור לבטל, איסור לכתחיל עומד לפורן. אבל ביטול ברור, כאשר האיסור בעין, וכאשר אדם אוכל את התפוח הזה, הוא לקח תפוח של אורלה, ירבב את זה בתנועת יד בשני תפוחים שאינם אורלה, וכי אגב לא כל יעלמה. סור לבט לסלם לכתחילה. כך כותבים אחרוי למנהל. אז קודם כל, במחסו של פסוכן סממן, כתבתי אריכות גדולה, ויש לתמוע על הסמסויפו מלביוד ורבים אחרים, הם הבינו שכאשר איסור בטל בשישים מין בשאיננו מינו וטעם כבר לא מורגש, לא צריך את החידוש של אחרי רבים להטויס, וכבר תמיה עליהם הישור סיין כפעמיים בספרו הגדול, יודע איזה מיודע לת, ועוד פעם יודע איזה מצד יצאת. ביטול בשושים הוא תמיד קומה שנייה, הוא תמיד מושתת ובנוי על ביטול ברוב, שהרי כל מושג של טעם איננו דבר רוחני, הוא לא דבר מופשט. טעם זה פליטה, פליטה זה רוטב. כל בליית איסור הוא תמיד דבר ממשי, וצריך את הגזר סקוס ואחרי רב המעטס כדי לבטל את ממשו של האיסור. אבל בגלל שיש דין טעם כעיקר, כל עוד מרגישים טעם, איסור הוא איננו בטל, ולכן צריך שישם לבטל את הטעם. אבל גם כשיש לך שישם לבטל את הטעם, עדיין צריך את הדין של ביטול ברוב לבטל את ממשו של האיסור. ולכן אם אין למטה נצטרך לזה דין ברבונון, אז גם ביובש ביובש זה רבונון. אם ביובש ביובש זה דיורייס, גם בלך בלך בשישים במין שאין מין זה אמור להיות דיורייס. מה בין זה לזה? ביטול בשישים הוא דבר נוסף, אבל קודם כל את ממשו של האיסור שיתערב בהיתר צריך לבטל מדין תורה של אחרי רבים להטות. ואם כן, איך נחלק בין שישים לביטול ברוב חד בטל יובש ויובש הולך מלך מין בשיעד מינוי בשישים? בסופו של דבר שתי הלכות אלה מושתתות על דין שחיד שצויר. למדנו על הפסוק אחרי רבי מנהטויס שאיסור בטל ברוב היתר. אבל מה שחשוב לענייננו שסתם סויפה אומר, כאשר אנחנו באים לבשל לבטל יובש ביובש, אז ודאי שמן התואר אסור לבטל, כי זה נגד רוצן התואר, נגד רוצן התואר. התואר אוסרת ואנחנו מתירים. אז יכולנו לחשוב שכסמסוי וכותב את הדברים רק בנוגע לחידוש שיובש ביובש חד בתראי לכולי על מוסר מן התואר. אבל הסמסוי פה מוסיף ואומר, כל עיקר הדין של אין מבטן איסור לך התחילה יסודו, כי זה נגד רוצן התורה או נגד רוצן חכמים. חכמים ציוו איסור ואנחנו מכירים. והסמסויפה כותב שורה מאוד מעניינת, צורת ביטוי מאוד מעניינת. אם הוטל לבטל איסור מן התורה, למה אמרה התורה בטרייפס לכלף תשליך הנויסוי? אם אפשר לבטל לו ברוב ונאכל את זה בעצמנו, למה צריך להשליך לכלף? למה רבי נבלה אמרה התורה לגרש שבשרך הוא תתננו? נבטל את זה ברוב ונאכל את זה בעצמנו. אז מכל הציוויים האלה שהתורה אוסרת לכלף תשליך הנויסוי, לגר אשר בשרך ותתננו ואכול, מכאן מוכח שאסור לבטל איסור לכתחילה. כותב הסמסוי פה. אז הדברים מחודשים, אבל עמדנו מדבר הסמסוי פה, שאכן לשיטו סוי מדובר בסברה כללית, אין להתחכם נגד רוצן התורה. אז הרבה פעמים דיברנו מהמושג הכללי רוצן התורה, והרחבתי במחסור של דבורים, חומיסבורים, יחדתי סימן לרוצן התורה. הייתי צריך להוסיף שם את דברי הסמסוי, שכל ההלכה הפסוקה שלהם מבט הנסך גם הוא מושתת על רוצן התורה. מדעיין, מנין למדו שזה רוצן התוירה, או מאותם שני פסוקים שמצטט אחסון סויפור, בקלייפו בן הרירה, או מן הסברה הפשוטה כפי שאומר אחסון סויפור. אבל מכל מקום למדו מדבר אחסון סויפור שכך הוא הרים. דבר מעניין שאנחנו מוצאים בלבוש סמנטוב ריש חובוב בהלך הסכך פוסל בסוכר. הוא מבליה בתוך דבריו שהטעם שאין מבט הנסה לחצחל זה משום שחכום הם חששו שמה יהנה באופן ישיר מן היסור בלי לבטל אותו. אז כדי להחק את הסוד המנבל אמרו אין מבט לנסה לחצחל החששו שהוא מייחד את היסור על מנת לבטל אותו, ובסופו של דבר הוא יבוא להנות ממנו בלי לבטל, או שמה יבטל שלא כדין, הוא ינה ממנה אחרתי שהוא ניכר. אבל הלבוש כותב שמדובר בהרחוק ולא בסברה כללית שנוגעת גם לשאר ענפים שבתורה. אז הלבוש כמובן נותן את ההסבר שלו לדידן לפי הלוכה שמדובר בסרבונון. אם מדובר בסדיורייסה אז ההסבר הזה לא תופס וצריך הסבר אחר. אז הסמסויפה אומר מה שאומר. מכל מקום הבאתי שלוש מקורות, פרימגודים, ריבש, מקור של שיעור אחסון סויפר. אחסון סויפר אומר לשיטתו, לפי הבנתו, מה שלמדנו בגמור שאסור למכור בגד שיש בו כלאיים לגוי, מחשש שהגוי יחזור וימכור את הבגד ליהודי והוא יקשר ביסור כלאיים, גם זה מצד אין מבט לנסה לחתחלה. כי אותו יהודי שיקנה את הבגד, יקנה אותו בהיתר, הולכים אחרי הרוב, לא צריך לחשוש לשעתנם. אבל לנו אסור ליצור מצב כזה לחתכנה, משום שאם עבד לנו זה לחתכנה, כך כותב אותם סויבר, גם הוא מקשר. אז לינן בוסרוב, לביטול ברוב, וגם הוא אומר, שהדין אם עבד לנו זה לחתכנה, למה לא רק בביטול ברוב, אלא אין ליצור מצב שבו אנחנו סומכים על הלך אחרי הרוב. אז בכל רפים קודם בסמסויף יש להם ביצה ודברי רבש, אבל מכיוון שלדידי נראה לי יותר שאין להרכיב את הדין הזה, נראה לי יותר שמדובר בהלכה מסוימת בתחום של ביטול ברוב ואין להרחיב ההלכה הזו לתחומים אחרים, נראה לי שמדברי הרבש אין ראיה, אין הכרח, וכל כבון עשה רבש לומר בסבורה כשם שבאיסור דרבונן אין מבטלן איסור לכתחילה. אנחנו רואים שכונסים את הבטל, אם הוא ביטל במזד, לאסור שלא יוכל להנות מפרי איסורו, כך גם מי שעבר על דין דרבונן והוא לא בדק בדיקס הרי אף פי שזה מי את הרצוי מסבר לקנוס אותו אפילו בדיעבד, ואם הוא עשה כך בשעת נפש במזד אסרו עליו להנות מפרי איסורו. וכמובן עשה ריבש רק לדימיון ביאלמה, אבל לא כתוב להגיד ריבש שגם פה זה הלכה של אין מבטלן איסור לכתחילה. האם מותר לכתחילה לפסול מאכל על מנת שיתבטל ברוב כאשר מדובר בנויס מטעם לפגום בתרובס, או לפסול מאכל בעין עד שהוא נפסל מאכילת אדם כדי שנוכל ליהנות ממנו? בשאלה הזו נחלקו החוינם והרשוינם, ומעניין שהחוינם לא הביאו את דברי רבוסתנו הראשון. אז החכם צבי בסמן קופה לך דם בשאלה של נויסן טעם לבגם, והסם סויפור נוקד בפשטוס שמותר, לא מצינו איסור בדבר, כשם שאמרו חזר בדיירת נויסן טעם לבגם מותר, מותר אפילו לכתחילה לערב איסור בתבשיל של היתר אם האיסור נותן טעם לבגם. כך כותב חכם צבי סמן קופה לך בתשובות שלו. בנו הגדול, רבי יעקב ונדן, רבי יעקב ונדן היה לא רק בן של החכם צבי, הוא היה החסיד הכי גדול של החכם צבי. ורבי יעקב ונדן לא היה חסידם של רבים, היה חסידם של מעטים, חריף מאוד היה, והיה מריץ גדול של אבא שלו, והמעניין שהוא לא מצטט את דברי אביו, כאשר הוא כותב בשילס יארץ, חלק בעצם מקוף למדלת בפשיטה שאסור, אין מבט לנסה לכתחילה ואסור לכתחילה, לעשות תורובת אף על פי שמדבר בנוי סתם לבגם. כך כותב רבי יעקב ונדן. ורב אפרים זלמן מרגוליס ביד אפרים סמנצליק תת כבר תמיה איך זה שרבי יעקב ונדן לא ידע ששיטתו סותרת את דברי אביו הגדול בחכם צבי. בשאלה הזו כבר מצינו מקורות בדברי הראשונים לכאן ולכאן. הר"ן, פרק ב' במסכת עבודה זרה אומר, מותר לכתחילה להכשיר כלים של יין נסך. כלים של יין נסך לא צריך להגעיל, משום שתשמישם בצוינם. אבל חז"ל אומרים אפשרות אחרת איך מכשירים כלים של יין נסך. על ידי עירוי ומילוי שלושה ימים. ממלאים את הכלי במים, משאירים אותו יממה אחת, שופכים את המים, ממלאים אותו אופה, ויום שלישית, אומר הר"ן, אף על פי שזה שונה מהגעלה, כאשר מגעילים כלי, המושג של הגעלה ברותחין מפליט את האיסור, והאיסור נשפך, ודפנות הכלי נמצאים נקיים מבליית איסור. עירוי ומולוי לא מפליט את הבליה של יין נסך, אלא מקלקל ופוגם את טעמו. אף על פי כן, כותב הר"ן, מותר לעשות כך לכתחילה. וזה לא קשור לאין מבטלין איסור לכתחילה. משום שכאן אנחנו לא סומכים על ביטול ברוב, אלא פוגמים את בליית היין, ושוב אין כאן טעם איסור. הרי מבואה להגיד הר"ן, שהדין של אין מבטלין איסור לכתחילה זה הלכה מצומצמת. רק כאשר אנחנו מבטלים ברוב, אבל לא כאשר אנחנו פוגמים את הטעם. כך כתוב להדיה ברואו בבדק הבייס. ציטטנו מקודם את הרשב"א בתרס הבייס, אז אני לא יודע אם כולם יודעים מה זה תרס הבייס, בדק הבייס, משנה הבייס. הרשב"א והראו היו ברי פלוקטה גדולים, ובספר שלהם אנחנו מוצאים לפעמים ביטויים מאוד חריפים שכמובן נכתבו מתוכנית חדיורייסה. אז הספר של הרשב"א על איסוויהת הקרוי תורס הבייס, הראו ערך בדק בייס מאוד יסודי בבית שבנה הרשב"א, ועל תורס הבייס הוא כתב את בדק הבייס, והוא עשה עבודה מאוד יסודית, הוא בדק את בדקי הבייס מאוד יסודי. הרשב"א כנראה ערך שיפוצים אחרי הבדק הבייס שערך הרוחו בבייס שלו, אז הפירוש השני של הרשב"א שבו הוא משיב על הטענות של הראו, על ההתקפות של הראו, זה משמרת הבית. אז הראו בבדק הבית גם כותב להדיה שמותר לפגום מאכל על מנת להנות ממנו. אבל מצד שני, שוב את הרשב"א, והבסי יוסף מצטט את התשובה הזו בסוף סמן קוף למדלת. הרשב"א כותב להדיה שאסור לפגום טעם של תבלין ואחר כך להשתמש באותו תבלין, אף על פי שנועסים טעם לפגם, זה יתר רק בדיעבד ולא לכתחילו. הרי לאן שנחלקו הראשונים והאחרונים, האם מותר לפגום טעם של מחל כדי להתיר אותו? וזה שייך לסוגיה של האם אנחנו נשארך גדה, האם מדובר בהלכה מצומצמת רק ביטול ברוב או בהנחה נרחבת יותר? אז אמרתי את אחסם סויפה, חידוש של אחסם סויפה, אבל מה הצד השני? איבד איטליה הייתי אומר, הלכה זו הלכה מצומצמת ואין לה הרחיבה. והלכה זו נאמרה אך ורק בדין ביטול ברוב. כי עצם הדין של ביטול ברוב, אף על פי שלא מצינו בדרך חז"ל שביטול ברוב חידוש הוא, הוא לא מוגדר בהגדרות הלכתיות כחידוש, אבל בוודאי שיש בו חידוש גדול, שאיסור נהפך להיות היתר, אף על פי שדבר לא נשתנה בגופו. דבר לא נשתנה בגוף האיסור, ואף על פי כן, הוא נהפך להיות מותר. זה הדין של ביטול ברוב. עצם התערובת, חידשה התורה, מבטלת את האיסור. ההיגיון הבסיסי של הדין הזה, במקום שמיעוט איסור יאסור את רוב ההיתר, ההיתר גובר על האיסור. מעין חסד, מעין טובה שעשה עמנו הקודש ברוך הוא. כדי שמעט איסור לא יפסיד רוב היתר, הקודש ברוך הוא כאילו, בנסיבות האלה אני מוותר, אני מוותר על האיסור שלי, אני מוותר, אני לא רוצה לגרום לכם הפסד גדול. זה ההיגיון היסודי של ביטול ברוב, ובוודאי מדובר בחידוש גדול. הרי דבר לא נשתנה בהיתר בעצם האיסור, גופו נשאר, טעמו נשאר, הכל כמו שהיה, ואף בגלל יותר מתירה. חידשו חז"ל, אם אין התורה, אם מדרבנן. ההיתר הזה, ההנחה הזו שקודש ברוך הוא נתן לנו, זה רק למצבים של בדיעבד. אבל להתחיל לגרום לכך זה אסור. אבל כאשר היתר נובע מהשתנות בגוף הדבר, הדבר יצא מהטבע לזריקו, הוא לא ראוי יותר למאכל, אז אפילו לא להתחיל מותר לעשות את זה. איך אתה יודע? כאשר היתר מבוסס על תלייה, על הסתברות סטטיסטית בדיני הסריקות, הולכים אחרי הרוב, מנעים לנו שגם את זה אסור לעשות. זה לא דין גורף. עלינו לצמצם את הדין הזה למה שאמרו חז"ל, בפרט כשיש סברה לצמצם אותו. הדין של ביטול איסור בהיתר הוא חידוש, חידוש יחיד של תוירו. כדי שההיתר לא יאסר, התוירה מתירה את האסור. החידוש הזה נאמר מתוך דחק. במצבים מקריים, במצבים שבדיעבד, אבל אין להשתמש בו לכתחילה, ואין ללמוד מכאן לכל שאר האפשרויות שהעלינו על שולחן מלוך. עכשיו שלושה חידושים בתחום של ביטול איסור לכתחילה. שלושה חידושים נוספים על אלה שכבר אמרנו. אולי משלושת הלמדנים הכי גדולים, מניחי היסודות בכלל ללימוד הישיבתי. מניחי היסודות, עוד לפני שבאו מניחי יסודות אחרים. סויסה חוישן, נשיא וסן משפוט ורבי קיבה הגיע. אני חושב שכולם יסכימו שאלה גדולי עולם שהנחילה לנו תורת נצח. אז נתחיל עם החידוש הגדול של הנשיא. חבסדה סבן צדיקת, כדבריו כותב ישועס ינקר באורך עין, טוב פרש עין זין, סיב קוטן אלה. שני גדוי לעולם אלה חידשו, עד כאן לא נחלקו הראשונים והפוינים. הם אין מבט לנסה לכתחיל איזה דין דיורי זה לרבון אלה במחלות אסורות שאסורים רק באכילה, כמו הנבלס והטרפס והנינים הטמאים, אבל באיסורי הנאה לכולי אלמה אסור מנטרל לבקלב. למה? אומר הנסיבס, אין לך הנאה גדולה מזו, עצם הביטול זה כבר הנאה, עצם הביטול זה הנאה, ולכן אסור הנאה ודאי שלכולי אלמה מנטרל. אין מבט לנסה לכתחילה. מעניין שהפרימה קודם דן על עצם הדין, אין מבט לנסה לכתחילה. האם זה נאמר גם באיסנו או רק באיסור אכילה? הוא כותב, מכיוון שלא מצינו באף אחד שיכתוב שבישנו המוטל, ותל מנסתם איסור שיחתם באיסור הנוע, ולא רק באיסור האכילה. כך כותב הפרים קודם. לא הראה על דתו שאיסור הנוע חמורים יותר מאיסור האכילה, וכולי על ממוגים שאיסור עושה מלטר. אבל כך כותבים האישור סיינקר, והחבזדה של איסור הנוע, לכולי על אין לה נזרחילה, כי עצם הביטול הוא הנאה. מה הסברה הזו? עצם הביטול הוא הנאה. אין כוונתו משום שאחר כך הוא יהנה, אחר כך הוא כבר נהנה מן היתר. אז מה הבעיה יש כאן? זה רק הכשר הנאה. כנראה שכוונתם לא משום שאחר כך הוא יהנה, הוא נהנה מריבוי רכושו בשעת הביטול. אסור למכור איסורי הנאה. למה אסור למכור איסורי הנאה? כי אתה מקבל תמורה. עצם קבלת תמורה זה כבר הנאה. עוד טרם השתמשת בתמורה שקיבלת. קבלת כסף זה הנאה. אז כשהיה לי חסר פרי אסור בהנאה, ביטלתי אותו ברגע שחל הביטול, כאילו נתרבה הרכוש שלי. יש לי פרי נוסף שאני יכול להנות ממנו. במה זה שונה כאילו מכרתי איסורי הנאה וקיבלתי תמורה? כשם שקבלת תמורה נתפסת כהנאה, אז גם עצם הביטול נתפס כהנאה. לכאורה זה כוונתם. האם סברה הזו מוכרחת? אני לא חושב שיש הכרח בסברה הזו, אולי רק המכר. מכר זה מסע ומתן, מכר זה דרכו של עולם, אנשים מוכרים כדי להרוויח. אולי רק המכר שבו קיבלתי כסף או תמורה, אולי זה נחשב כהנאה. אבל עצם הביטול, כל עוד לא נהניתי מה המכל שביקרתי, לא בהכרח שזה כבר מוגדר כהנאה. אבל זה חידוש שחידש הנסיבס, ולצידו הישוע סיין. אבל מילואים, בסוף ספר אבל מילואים, בתשובה סימן י' ח', אני הרבה פעמים סיפרתי, קצויס החוישן לא היה מיישב, אין בכלל תשובות של קצויס החוישן. קצויס החוישן בכלל היה מתבודד, הוא ישב בעיירה קטנה בגליציה, כתב את הספרים שלו, כמעט ואנחנו לא מוצאים אותו משתתף בשום מערכה ציבורית בזמנו. הנשיא וס כל הזמן התכתב אמר וקיבה אייה, מחסם סויפון, רב אפרים זלמר קוליאס, היו עסוקים זה וזה, התכתבו, פסקו, רבו, התווכחו. צויס החוישן כמעט לא התעורר במערכות ציבוריות, לא כתב תשובס. מעט תשובס יש בסוף ספר רב נמלו, הם רובם פלפולי דיורייס, אבל לא תשובות להלכה. אז בסמניות חס, בתשובות, שבסוף ספר אבן המלואים, הקצויס מחדש חידוש גדול. אבל הרכס על החידוש הוא קושיה נפלאה של קפס מורם, נועם הדבורם לבישה אמרן, קושיה יפה. בגליציה אהבו קושיות מעין אלה. אז ביומה באפי גמל, פרק זה של מסכת יומה, למדנו כל שש וסכונה שצריך לאכול ויש רק מחלות אסורות. מכילים אותו הקל, הקל תחילה. איסור קל לפני שעוברים לאיסור חמור, אף על פי שפיקוח נפש דרך כל הסורים שבתאר, אבל אנחנו מצווים למזער, למזער את האיסור. אם אפשר שיוכל איסור קל, למה להפשיר אותו לאיסור חמור? והגמרא מסופקת, תרומה או תבל, מה קל ומה חמור. יש, הוא צריך לאכול כזית פרי, יש תבל ויש תרומה, מה חמור ומה קל. שואל קפסמון קושה מבריקה, הוא שואל, אם יש תבל, יש פתרון פשוט, תפריש תרומות ומעשרות. אחר כך תיקח את התרומס המייסס, תערבב אותם בחזרה עם התבל, תעשה סלט פירות או סלט ירקות שלא יהיה היקר מהתרומה ומהחולים מתוקנים, ממילא תרומה ביטלה ברוב, תרומה לא ביטלה אלא בקופר, אבל זה רק דרבון, מנתו יזה בטל ברוב, אז פתרנו את האיסור, הוא לא עובר על כלום. אז למה אנחנו צריכים לשבור את הראש מה יותר חמור? תרומה או תבל, אם יש תבל, תפריש תרומס המייסס, תערבב בחזרת התרומס המייסס, תקצץ את הפרי הירק שלא יהיה ניכר, אז בטל ברוב, אז יש לנו פתרון פשוט, כך לא כך סמור. ואם מישהו מהם מבט על יסוד החתכלה, זה רק הסדר הבורון, זה לא יסוד דיורייס, אז מה הבעיה? אז תרומה ותבל, שני ניסוי דיורייס, אז יש לנו פתרון שאין בו אלה הסדר הבורון, שלהם מבט על יסוד החתכלה. מוסיף אבן מלואים, גם אם זה דיורייס, זה ודאי יותר קל, בין לתרומה ובין לתבל. הזכרתי בתחילת השיעור, אבל אני אומר, זה איסור בארמה, זה לא לב, זה לא מצססי, זה רק רוצן הטוירה, ולכן זה הפתרון שקפס מורה מציע, אומר אבן המלואים. בתרומה, לכולי ארמה אין אבת נצח תחילה מן הטוירה, וזה לב ממש, משמרס תרומה איסאי. אסור לתמי תרומה, אסור להשחית תרומה. אנחנו מצווים בשימור, צריך לשמור על התרומה. אז הקצויס אומר חידוש מבריק, אסור לבטל תרומה ברוב. לא השחטנו, לא הפסדנו את הפרי, אבל הפסדנו את קדוש התרומה, הפקענו אותו, ביטענו אותו מן העולם, וזה ודאי נגד המצווה שמשמר את תרומה ישראל. כך מחדש קצויס אחרי שנעברתה מעניינת. האם למוישה מתווכח איתו, תלמידו של רב חיים בריסקו? אבל אבן המלואים אומר, בתרומה לכל הילמה, עשו מן התוירה, לבטל ברוב. ואני תמאתי, הלו כל מקור שאין מבט הנסל חתכלה נובע ממסכת חומס פרקי משנתס, אין מקור אחר במשנאיס. ובירושלים להדי כתוב שם במסכת חומס, שממשנזו למדנו את הדין של אין מבט הנסל חתכלה. הרי שלמדנו מתרומה, אם אתם צורר מי שבתרומה יש סברה אחרת, טעם אחר, משמי עשר מוסרית, איך למדנו משם שאין עבדת נסו לחת חלב? ושמתי לב ששאלה זו כבר שאל לפניי תלמידו הגדול של הקצויס רב אנזל מסרי, תשובס מריאז אנזל, הוא הוציא לאור את האבן המלואים, ובהגעות שלו שם על התשובה הזו הוא כבר שואל שאלה זו, לשיטת הקצויס, איך למדנו מהמשנה בתרומה שאין לבט לניסו לכתחילה? וכפי שאני תמיד אומר, כל הקושיות הן ראיות, אנחנו רק צריכים להחליט לאן הם מובילים. ולכאורה מן הירושלמי שממשנה זו למדנו אין לבט לניסו לכתחילה, אין מנוס אלא לדחות את האבן המלואים ולומר משווה סומוס זה רק כאשר אני מתאמר או משחית את גוף הפרי, אבל בהפקעת קדוש של התרומה שלא בא על ידי הפסד הפרי, אין איסור מצד משמרס של מויסה. והוא מרבה לגבי משמרס מה בין זה לזה, אבל הוא גורם בידיים להפקעת קדוש הסתונה. ולכן לגבי משמרס אינני רואה הבדל בין זה לזה. חידוש שלישי, רבי עקיבא איגר, שוב עושה בקיבא איגר סמן רי זיין, הקדים אותו הצמח צדק, צמח צדק הראשון שהיה לפני 350 שנה בסימן פי בצמח צדק, אומר בקיבא איגר, ובוסה בחולב לא שייך כל עיקר דין אין מבט לניסור לך תחילה. למה? כי בבוסה בחולב לא מדובר באיסור שיתערב בהיתר. בשר בפני עצמו מותר, חלב בפני עצמו מותר. אמרו חז"ל כמה מקומות בש"ס, דרך בישור אוסר תוירו, ולכן נתינת טעם זה עצם האיסור. ולכן כאשר יש 60 בבשר כנגד החלב או 60 בחלב כנגד הבשר ואין נתינת טעם, לא צריך את הדין של אחרי רב במלאתו, לא צריך לבטל את הממשות של איסור, כי אין ממשות של איסור. חלב מותר ובשר מותר, כאשר הם מתערבבים יחד יש איסור, אך ורק כאשר יש טעם בשר בחלב. ולכן כאשר מבטלים מעט בשר ביותר מ-60 כנגדו חלב, או חלב ביותר מ-60 בשר, אז אין כאן איסור כלל. אם נחזור לתחילת השיעור, מה שחידשו, אני לא יודעת אם עכשיו סוריתה לגבי ביטל בששם בכלל, ואמרנו שזה טייבו, לגבי בוסה בחולו, אכן זה האמת. כי בבוסה בחולו אין מיעוט איסור שצריך להתבטל ברוב היתר דרך בישול עזרותו. ולכן תמר בכדי גם, למה בפריסקה משמע שגם בבוסה בחולו יש דיני ממת לניסון אחת חלק? צורך לא אמר, אומר בקיבגה, שזה רק מצד לא יפלוג, אבל מעיקר דין תוירה בבוסה בחולו, בין אם מדובר בדיורייסה, בין אם מדובר ברבנן, לכל לא שייך בבוסה בחולו, אם מבט למיסו, לתתחילו, אלא משום לא יפלוג. אבל, אם יש לנו בוסה בחולו, שיתבשל, וכבר נעשה איסור, ואנחנו רוצים לבטל את הבוסה בחולות, בתו של שיש 60 כנגד הבוסה בחולות, זה אולי שונה, כי כאן יש חצי דיסור. אף אופי שאפשר אומר, כאשר מעט הבוסה בחולות מתערבב ברוב היתר, אז הוא חוזר להיתרו, אבל חתיך עצמו כבר נעשה נבילה, ולכן זה חצי של איסור שאנחנו מבטלים ברוב היתר. ובחיה גם לגמרי בגבי מודה שאכן שייך הדין של אין מבטלים איסור לכתחילה. אז עסקנו היום באחד הסוגיות המרכזיות בדיני איסור והתר בהלכה של אין מבטלים איסור לכתחילה. רק לפני יומיים היה יום קבולה סטוירה, חג השבוע. יש 13 ימי הקבולה לפני, יש 7 ימי תשלומים אחרי, אז אנחנו עדיין לא אומרים תחנון בבוקר, עדיין תחת הרושם שקבול עושה תואלה. ואני רוצה רק לדבר על הרגשה מסוימת, קלה שהייתה לי בחג השבוע. אני אומר שיעור בבית מדרשי ב2:30 לפנות בוקר בכל שבוע ובלילה, ובאים בתי כנסיות רבים, זה מעמד גדול, ותמיד אני מדבר על תעמוד תואלה, חשיבותה, שמחתה, המלה של תואלה ושעשועה. אבל השבוע באמצע השיעור השנה חשבתי לעצמי שבעצם זה טעות. לפני שבוע אמרתי, אני לא זוכר אם אמרתי את הדברים כאן או במקומות אחרים, אבל הרבה פעמים כבר אמרתי את ההרגש הקל והיסודי הזה, מה בין שבוע לשמחת תורה? יש לנו שני ימים טובים שהתורה במרכזן, מה בין זה לזה? ואני אומר, בשבוע עשרה אנחנו שמחים שקיבלנו את התוירה, בשמחה עשרה אנחנו שמחים עם התוירה שקיבלנו. זה לא משחק מילים, זה שני דברים שונים. בשמחה עשרה אנחנו שמחים עם התוירה שקיבלנו. השמחו לגומרו של התוירה, למדנו, גמרנו, שמחנו. לוקחים את התוירה לידיים, מנשקים אותו, מחבקים אותו, רוקדים עמו. כי זה שמחה של תלמוד תוירה, גומרו של תוירה. בשבוע שעבר אמרתי, זה כמו גר. אבויסינו עדיין לא ידעו את התוירה. כשהיה מקדים הנאסו לנשמע, הם לא ידעו בכלל במה מדובר. וזו הייתה הגדולה של הקדומץ נאסו לנשמע, הקדימו נאסו לנשמע. הם נהגו מנהג אוי הווים, כפי שרשי מסביר בשבת סף פי זיין. עדיין לא ידעו מה הקדוש ברוך הוא דורש ומצפה, ויפה פקן הקדימו נאסו לנשמע. הם עדיין לא למדו את התורה, עדיין לא הכירוה. שבוע עשר אנחנו שמחים שקיבלנו את התורה, בשמחה עשר שמחים עם התורה שקיבלנו. שבוע עשר זה מעמד הר סיני. ואומרים חסר בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עומד בהר סיני, כאילו הוא זה שמקדים נעשה לנשמע. אז בשבוע סדיין אנחנו לא שמחים עם התויר, עם תלמודה, עם עמלה ושמחתה. אני חושב ששבוע במרכז קדוש הסיום זה יותר תרייג מצווס מתלמוד תויר. שבוע זה קבול הזול תויר, קבול הזול מלכו שמיים, בשבוע קיבלנו תרייג מצווס. בשבוע קוראים לגרס רוס, יש רמז, אני לא זוכר אם זזכרתי את זה בשבוע, שהרוס זה בגמטריה 206, זה גמטריה של רוס. כי הבדל בין תרייג ושבע מצווס זה 606, רוס קיבלה על עצמה, כשבא לקונס רביס עוד 606 מצוות, מלבד השבע שכבר הייתה מחויבת לתנכן, ולכן בעצם שבוע פחות קשור לתלמוד תורה, לעמלה, לדרך קניינה. אני חושב שעיקר המהות של שבוע זה האבדוס, קבול עשום מצוות. זה המצוות שגר מקבל על עצמו. אז גם אני, כמו כל העולם, אני תמיד מדבר, אם יש הזדמנות לדבר על תלמוד תורה, למה לא? צריך לנצל כל הזדמנות, סוף כל סוף תלמוד תורה כנגד כולם. אבל מצד עיצומו של יום, אני חושב שחג השבוע זה יותר חג של קבולס אבדוס, קבולס עומר חשמיים, קבולס עול המצוות, תרי"ג מצוות, מאשר שמחה של תלמוד תורה. אבל עשינו כשנכנסו לברית, והקדימו נעשה לנשמע, עדיין לא למדו את התורה, כי עדיין לא קיבלו, ועדיין לא ידעו מהן המצוות שהקדוש ברוך הוא דורש מהם. מצוות אלה ניתנו בסיני אחרי שבני ישראל הקדימו נעשה לנשמע. ולכן בכל שנה ושנה, בימים האלה, בחג השבועות ובימי תשלומי, שבעת ימים אחרי חג השבועות, הזמן של קבול עשור מלכי שמיים וקבלת עול מצוות. יהיה רצון שנזכה תמיד לקבל עול מלכי שמיים ביהבו. בזויר, בתיקון הזויר כתוב על חד השבוע שזה זמן של פקוד הסישוב אב ורחמים, זמן של גאולה שהקדוש ברוך ישלח לנו את מושיח צדקנו במהרו ויומנו אמן.